עשה אותו בשנה האחרונה, זה הציבור החרדי, אבל זה כבר ספוילר, אנחנו בהמשך ניגע בזה בהרחבה, ועוד נושאים רבים לפנינו, ככל שיותר לנו הזמן, עורך אותנו כהרגלנו אייל ראובן. המפיק הוא שלומי פולק, על הביצוע הטכני יונתן לדייב, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. וכהרגלנו אנחנו פותחים בכותרות, שלום לפרשן הכלכלי והסרטג חיים גיל.
שלום וערב טוב.
תשמע, שבוע שעבר עשינו תוכנית אחרת לעשרה בטבת, והרבה דברים הצטברו על השולחן, היינו יכולים למלא שעה רק בכותרות הכלכליות. אבל בוא ננסה רגע, אתה יודע מה נגע דווקא עם מה שקרה ממש בשעות האחרונות, ההחלטה של שר האוצר, החלטה שנייה שנוגעת ליוקר המחיה, אחרי שהוא ביטל את המס על החד פעמי, לפחות חתם על הצו, עכשיו המס על הפחם מגיע במקום כ-150 שקלים, שקל אחד בודד, זאת אומרת, די ביטול המס, לפחות עד סוף השנה האזרחית, והצעדים הללו עולים מאות מיליוני שקלים.
וכמובן שהם תורמים לנו, לאזרחים וגם לתעשיינים, שמחירי החשמל יוזלו, או לפחות לא יתייקרו כפי שהם היו אמורים להתייקר.
זו בשורה בהחלט טובה, בפרט שכשאומרים מחירי החשמל מתייקרים, חוץ מזה שזה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, כי כולנו צרכנים די כפויים של חברת החשמל, של רשות החשמל, זה נוגע בעצם בכיס שלנו גם בעוד הרבה מאוד אפקטים אחרים, אספקטים אחרים.
ברור. ברגע שמשלמים יותר על אנרגיה, אז המשמעות היא שגם המוצרים מתייקחים. גם זה תורם לעליית המחירים ולאינפלציה. אין פשע ספק שבמקום התייקרות של 13.4% מההתייקרות היא של 8.2%, זה די משמעותי, זה 5% פחות, אם כך יקרה ועוד כל מיני דברים נוספים שאמורים להתייקר. אז אני אחזיר מתן ולו במעט את האינפלציה.
את האינפלציה כי זה יעצור אולי עליות מחירים נוספות שנלוות לזה, כי כשעולה לי יותר לחשמל ואני יצרן, אז אני גם בסופו של דבר משיט את העלות הנוספת על הצרכני, ואז זה ממשיך להגדיל באותו אפקט ספירלה. אז אוקיי,
זה לא יהיה איזשהו סוד אם אני אספר לך את הדבר הידוע והמפורסם, שהחברות הם עשו כמה דרכים להתמודד עם העליות המחירים, בכך שהם צמצמו את המשקל באריזות, והם העלו את המחיר נניח במקום 20% ב-10% או משהו כזה, וכאשר המוצר עצמו שוקל פחות, אז העלה היא בסופו של דבר עלה של 20%, וכן הלאה, זו הדרך, היו הרבה אירועים כאלה בחודשים האחרונים.
אוקיי, אז זו הכותרת מבחינת יוקר המחיה, ועוד כותרת חשובה מבחינת יוקר המחיה, זה מה שקורה ברשתות השיווק, ועקבנו פה בדריכות אחרי מאבק הורדות הידיים מן שופרסל ליוניליבר ותנובה והצרדניות הנוספות נגד, בניסיון לבלום את עליית המחירים, ובסוף מי ניצח?
טוב, זה היה ברור, זה היה ניצחון צפוי מראש, מי שניצח הן כמובן ענקיות המזון, זה בכלל לא נראה שהייתה כאן מלחמה, זאת אומרת, הייתה כאן אולי מלחמת תדמית, אולי שופרסל ניסה להיאבק על התדמית שלה ולהיראות כמגינת או מושיעת הצרכנים, אבל בסופו של יום היצרניות ניצחו, המחירים יעלו, אולי לא בשיעור שהן רצו, אבל אולי הן בסך הכל הכניסו עיזים על מנת להוציא אותן, ובסופו של דבר להישאר עם עליית המחירים אליה הם ציפו. המחירים בשופרסל, המחירים של מוצרי החלב, כן? שאינם מפוקחים, אמורים לעלות כ-5% ממש בתקופה.
קרוב למה שבעצם התוכנית המקורית שהייתה, אבל אם אני אסתכל רגע מהצד השני, מי מפסידים מהמהלך הזה, אז קודם כל באופן ישיר כמובן אנחנו הצרכנים, שצרכנים שנצטרך לשלם יותר על מוצרי המזון שלנו, אבל א', בחודשים האחרונים הרווחנו, כי העלייה הזאת היא לפחות מותנה או התעכבה, ומעבר לזה, אם מדברים על מפסידים, אז יוניליבר, שהייתה זאת שהתנדבה לקפוץ אל הבריכה הרותחת ולנסות לקרר אותו בגופה, שילמה מחיר כבד.
מחיר כבד מאוד, ירידה במחירות, הדבר הזה אגב בא לידי ביטוי לא רק אצל יוניליבר, גם אצל שאר הגסטרניות, אבל זה גם בא לידי ביטוי ברשתות. זאת אומרת, הגם שאולי נומינלית ההכנסות עלו, אבל בפועל ריאלית ההכנסות ירדו.
תסביר.
אוקיי, אם המחירים עלו בכמעט 5%, עם 4.9%, אבל המחירות עלו אך ורק ב-2.7%, אוקיי?
אז הם לא הצליחו לפצות את עצמם בעצם.
בדיוק, העלאת המחירים לא פיצתה. ייתכן שהסיבה לכך היא שהרבה מאוד אנשים פשוט צמצמו רכישות, או שעברו למותגים גדולים יותר.
וזו שאלה בעצם, אולי שאלת מיליון הדולר, אם נקרא לה ככה, כי בסוף, עכשיו, הכוח הוא בידיים של הציבור. כי אם הציבור יחליט שלא לשכוח למי שיקר לו את המחירים, וימשיך לצרוך את התחליפים שיש ברשתות השיווק, ולחפש את התחליפים הזולים יותר, אז יכול להיות שהאפקט הזה יהיה אפקט ארוך טווח, והם ידעו שצריך להתחרות. כמו שאנחנו רואים למשל, טונה סטארקיסט, שהייתה בהתחלה, כשהם ניסו לעלות ואז מיד נעצרו, עד היום הם נאלצים לעשות מבצעים כדי לנסות לשמר את הלקוחות.
בדיוק. הדבר הזה הוא ברור, הוא חד משמעי, אנחנו כבר ראינו אותו בכמה וכמה גלים לאורך השנים, אבל הפעם זה היה ממש ממש בולט, כי היה ניתן לבחון את הדברים בזמן אמת, לפי נתונים שהגיעו מרשתות השיווק, חברות שמנטרות את המחירות ברשתות השיווק, וזה מאוד מאוד ברור שברגע שהציבור החליט לפנות למותגים זולים יותר, לאריזות חסכוניות יותר, כל מיני דרכים יצירתיות כיצד לחסוך, הדבר הזה גרם ליבואנים וליצרניות פה בארץ לחשוב פעמיים, למתן העלאות, לשקול כל מיני מבצעים כפי שאתה אמרת, ואנחנו רואים את זה די בולט ברשתות, ויכול להיות שיש תהיה לזה השכות ארוכות טווח, זאת אומרת לעתיד מנהלי שיווק תהיה להם מילה בהחלטות האלה של האם לייקר.
כן, וזה גם הזדמנות של אותם יצרנים קטנים, תכף אני ארחיב על זה, אני רק רוצה, ככה הערכנו ויש בכל זאת כותרת נוספת שחשוב לדבר עליה, זה האיומים. היום בכיר בחברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P, אומר, החלשת מוסדות השלטון בישראל, שהוא מתייחס לבית המשפט, עלולה לפגוע בדירוג האשראי של ישראל, עד כמה באמת אנחנו עלולים לשלם מחיר בריביות יותר גבוהות, בגלל צעדי הממשלה המתבקשים בנושא ריסון האקטיביזם השיפוטי?
כלום ושום כלום. מדובר בברווז עיתונאי שאפילו לא פורח, אוויר חם ותולו. זו פרשנות של דברים שאמר בכיר כזה או בכיר אחר, לא צריך להתייחס לזה. מטיבה נורא, נורא פשוטה, אנחנו כבר ראינו כאן בסיבוב הקודם של ממשלות נתניהו, בהן הדירוג האשראי של ישראל אך ורק עלה, עוד ועוד ועוד. זה כנראה מה שיקרה גם עכשיו, ולמרות הרפורמה, ואולי דווקא בגלל הרפורמה הזו שתעשה.
והירידה שאנחנו רואים בהשקעות, מה זה, משהו זמני?
היא בכל העולם, היא לא קשורה אך ורק לישראל, זה מאוד מאוד תפלוי.
אז אתה אומר להירגע, לנשום עמוק ולתת לממשלה לפעול ולהגן עלינו האזרחים. חיים גיל.
המבחן המתאים בסוף השנה הבאה, אנחנו נראה לאן התוצר שלה. אני אגיע ולאן נגיע התוצר של מדינות אחרות.
את הכסף סופרים במדרגות, זה אנחנו זוכים. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטגי, כרגיל, לעונג רב, תודה. ערב טוב.
ערב טוב.
וכעת אנחנו עוברים. וכעת נעבור לאורח המרכזי שלנו, של שטח כלכלי להיום. אומרים שלום לבעלים של יושב ראש וילי פוד אינטרנשיונל, צבי ויליגר. שלום צבי.
שלום וברכה. מה שלומך?
אני ברוך השם מצוין. מעניין אותי יותר מה שלומך או מה שלום המחירות שלך.
המחירות שלי עולות מאוד, מהסיבה שאנחנו מוכרים הרבה יותר זול מהמותגים המובילים במדינת ישראל. ההפרשי המחירים שלנו במוצרי חלב הם בין 30-40% מול החברות הגדולות, ולכן עם ישראל סוף סוף מתחיל להבין שאפשר לקנות בצורה מושכלת, ולא צריך לקנות רק מותגים, יש מוצרים איכותיים ברמות מאוד גבוהות, אנחנו מביאים...
כי מה, בוא רגע, שנייה, תסביר לי איזה, תפרוט לי את זה רגע לפרוטות, בתקופה הזאת שבה היה כל כך בשיח, גם אצלנו כאן ברדיו, ובכלל על מלחמת המחירים מול תנובה, אנשים יותר הסתכלו על המוצרים שלך על המדף?
כן, מהסיבה שהמחירים שלי הרבה יותר זולים מהם.
ובכמה עלית במחירות בתקופה הזו?
בסביבות 30-40%.
וואו, זה משמעותי. וזה, עלייה של 30-40% במוצרים, אתה מייבא אותם, נכון?
כן, אני מייבא אותם, אני מייבא אותם מארץ המקור, אני מייבא גאודה מהולנד, ומוצרלה מאיטליה, וקמבר ובריא מצרפת, ובקיצור, ופטה מיוון, ואני מביא את כל המוצרים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, באיכות הכי גבוהה שיכולה להיות, רק המחירים שלי הרבה הרבה יותר זולים מהם, מהסיבה שאנחנו חברה הרבה יותר רזה, וגם הרווחיות שלנו היא רווחיות אחרת מהם. ואני מדבר על הרווח הגולמי.
ועל סמך הניסיון שלך מהמאבקים של השנה האחרונה, הזכרנו את סטארקיסט, אנשים בסופו של דבר, כששוכח את הסערה, חוזרים למותג המקורי שלהם, או ממשיכים לתת כן. צ'אנס למותגים לא. חליפיים?
לא, לצערי הרב, אתה צודק, עם ישראל אוהב מותגים, והוא אוהב גם לפחות ולילל על זה שהמחירים גבוהים. מצד שני, אם הוא היה קונה קצת יותר בצורה מושכלת והיה בודק את האלטרנטיבה, היה מגיע למסקנה שלא צריך לקנות מותג מוביל שמפמפנים אותו כל היום בטלוויזיה בצורה שיווקית כזו או אחרת, אלא יש מוצרים מצוינים על המדף, במחירים הרבה יותר הוגנים וטובים וזולים, והוא יכול ליהנות ממוצר מנצח, מחיר מנצח, כפי שהסלוגן של חברת ויליפוד ויור מחלבות אירופה.
אז אני רוצה אבל כן לשאול אותך, כשאתה מגיע, יושבת ועדת הכספים של הכנסת, יושבים באוצר ושוברים את הראש איך להילחם ביוקר המחיה, יש לך מסר עבורם? מה הם יכולים לעשות כדי להוזיל?
המסר הוא נורא פשוט, צריך לפתוח יותר ויותר את המוצרים ליבוא, לא צריך מכסות, צריך להיכנס בו לתחרות על הצרכן הישראלי, לכיס של הצרכן הישראלי, לא צריך פה להגן על אף אחד, אלא פשוט כל אחד יעשה את מיטב יכולתו על מנת שהצרכן הישראלי בסופו של דבר ייהנה במוצרים זולים, ונוכל לקנות במחירים שקונים היום באירופה ובארצות הברית.
איזה מוצרים למשל אתה מסוגל להביא במחירים משמעותית יותר זולים, לו לא היה מכסות בכלל?
אני מביא יוגורטים, כרגע אני מביא יוגורטים ב-50% יותר זול מהתוצרת המקומית, כי אין על זה מכסות ואני מתכונן להרחיב את הליין. אני מביא טונה ב-40% יותר זול מסטארקיסט, טונה ויליפוד, זה גם פורסם בצינור בזמנו, עם ערכים תזונתיים הרבה יותר טובים, עם איכות הרבה יותר טובה וגם יותר טעימה. ויש לי מגוון ענק של מוצרים, אני מביא קרוב ל-500 מוצרים מכל העולם, ורוב המוצרים שלי הם הרבה יותר זולים מהמוצרים המובילים. אנחנו חברה גדולה, גם מרוויחה כסף.
ואתה רואה את עצמך נכנס גם לשוק, למשל, של המוצרים המפוקחים, כמו חלב, גבינה?
נכנסתי לחמה, נכנסתי לחלב, אני לא יכול לייבא, כי אי אפשר לייבא חלב למדינת ישראל, וגם המוצר הוא קצר, אין לו אורך חיים מספיק.
אי אפשר לייבא מבחינת רגולציה?
מבחינת אישורי ייבוא, אין ייבוא לייבא חלב, אם אתה מייבא חלב, המכסים מאוד גבוהים.
אז זה מה שאני שואל, לו היו מחר אומרים לך, תשמע, צבי, תתפרע, אין לך מכסים, אין מכסות, לך, תביא, תשלם מס כמו כל מוצר.
קודם כל, אני רוצה להגיד דבר שהוא מאוד חשוב. קודם כל, אני חושב שחייבים, אבל, להגן פה לחקלאות הישראלית. אסור פה להזניח את החקלאות הישראלית ולתת לכולם להתפרע. אלא מה? אני חושב שבמקרה הזה, צריך למצוא את הדרך על מנת לפצות את החקלאים הישראלים שמלכי הארץ ועושים עבודת קודש על מנת להגן על החקלאות הישראלית.
בהחלט.
אבל מצד שני גם צריך לדאוג ל9.5 מיליון תושבים שקונים פה ממחירים מאוד מאוד גבוהים.
ובעיקר השכבות החלשות שעבורם ההוצאה הזו היא באמת נכון, משמעותית. נכון, אני רוצה להספיק נכון, לגעת נכון, איתך נכון, בעוד נושא נכון. שהיה השבוע בכותרות. מדי פעם ככה עולים עם המחבט הזה וטוענים שהנה הציבור החרדי נהנה מהמחירים הזולים, והציבור החילוני משלם ביוקר ומסבסד אותו, כי אצל החרדים יותר זול, ואתה כמי שמוכר לא מעט גם לציבור החרדי, ורבים המוצרים שלך קשרים למאדרין, מה אתה חושב על זה?
אני חושב שאפשר להוזיל עוד יותר את המוצרים לחרדים, אם המחירה, אם הקשרות לא הייתה עולה כל כך הרבה כסף. אני מדבר על הקשרות בעולם. אוקיי, היא עולה המון כסף. הקשרות עולה המון כסף, כן.
כן, אבל בסוף אם אתה רוצה מוצר קשה למהדרין, אז יש עלות לקשרות.
כן, אבל אתה יודע, יש עלות ויש עלות. השאלה כמה זה עולה לך, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רק אומר שהציבור החרדי, בדרך כלל הוא ציבור שלא קונה למותגים, כי הוא לא חשוף למדיה, הוא לא רואה טלוויזיה, הוא לא רואה את כל הקמפיינים שנעשים לציבור החילוני. ולכן הוא ציבור שמעניין אותו בסופו של דבר.
ואתה רואה זה? זאת אומרת, ברשתות שפונות לציבור החרדי, יש יותר מקום למותגים כמו שלך?
קודם כל כן. הבעיה שאני צריך עוד לגרום לזה שאני אעשה קשות עוד יותר מעודרת מהקשות שאני עושה היום, אני עובד על זה. אבל זה עלות מאוד מאוד רצינית, במיוחד בעולם, שאתה רוצה לעשות מוצרים מעודרים, זה תלוי בכמה משגיחי כשרות, וזה תלוי בעלויות נוספות, אבל אני עובד על זה, ואני מקווה שאני אצליח. כן, אני חושב שהציבור החרדי, שאני דרך כלל בא ממשפחה כזאת, ויש לי אח חרדי, ואני בעצמי למדתי בישיבה, אז אני יודע מה זה ציבור חרדי, מגיע לו שיקבל מחירים הרבה יותר, אני לא אגיד זולים, אבל הרבה יותר נוחים, מהסיבה הפשוטה, מדובר במשפחות מרובות ילדים, ומדובר בהכנסה מאוד מועטה.
אבל אתה אומר שבסופו של דבר, היכולת של הציבור החרדי לקבל מחיר זול, הוא לא בגלל מישהו שעושה לו טובה, אלא בגלל שהוא מוכן לקנות מוצרים לא מותגים, ולכן נאלצים להוריד את המחיר כדי להתחרות מולו.
נכון, כן, כן, אני חושב, וגם קונים את זה באריזות שונות, אני יודע שקונים את זה באריזות יותר גדולות, שהן יותר זולות, וכל מיני דברים שאתה רואה ברשתות חרדיות, שאתה לא רואה אותן ברשתות כלל ארציות.
טוב, אנחנו נמשיך להיעזר בך גם בעתיד, כדי להבין את השוק הזה, ולנסות לעזור למאזינים שלנו לחסוך כסף. צבי ויליגר, יושב ראש וילי פוד אינטרנשיונל, תודה.
תודה רבה לך, כל טוב ויום טוב. טוב.
הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר. שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:27, אנחנו ממשיכים עם נושא שנוגע מאוד להרבה מאוד מהמאזינים וליוקר המחיה בכלל, זה הנושא של התחבורה הציבורית. הרבה מהמאזינים שלנו משתמשים בתחבורה הציבורית באופן קבוע ומרגישים את העומס הכלכלי שמוטל על כתפיהם. אומרים שלום לאופר סיני. ערב טוב, אופר.
היי, קבים, שלום, ערב טוב. אני
מייסד אפליקציית רב-פס מבית הופ-און, אפליקציה של תשלום עבור תחבורה ציבורית, ואתה בעצם מפרסם נתונים מאוד מאוד מעניינים, שהרפורמה, קודם כל, הרפורמה בתחבורה הציבורית, שהוצגה על ידי שרת התחבורה כזו שתוזיל לנו את העלויות, בסופו של דבר, מייקרת את העלויות.
שרת התחבורה הקודמת, כן?
הקודמת, כמובן, מרב מיכאלי.
אז אני אומר, נכון. אז אנחנו, שוב, אנחנו חברת אופו, אנחנו מיישמים פתרונות של תשלום ותכנון נסיעה וניווט, גם באפליקציות וגם בחנויות, ב-2500 קיוסקים וחנויות שמאפשרים לאנשים גם לשלם במזומן. מה שבעצם עשינו זה למדוד את החודשים האחרונים, הרפורמה הושקה לפני כבר יותר מחמישה חודשים, ובעצם ניסינו למדוד את ההשפעה של הרפורמה על ההוצאה הממוצעת של תושב בכל אחת מהערים, גם בצורה ארצית וגם בערים ובערים שבהם הביקוש הוא בקרב המגזר החרדי. והנתונים מעידים על מה שהיה ברור מלכתחילה, זאת אומרת, ביישובים רבים במגזר החרדי, ההתייקרות היא משמעותית.
בוא נדבר על מספרים, בביתר אלית למשל.
כן, בוא נקרא למשל את ביתר אלית, בדצמבר האחרון, חודש שעבר למעשה, אם משווים אותו לאותה תקופה באשתקד, שנה אחורה, אנחנו מגיעים למסקנה שעלות עסקה בתחבורה ציבורית, סך ההוצאה בתחבורה הציבורית עלה בכדי 50%, ב-49 נקודה משהו אחוזים, ביחס לשנה הקודמת. זה אומר שתושב בביתר אלית ששילם במקרה הזה באמצעות כרטיסי הרב-קו, שילם בחודש האחרון 85 שקלים בממוצע, לעומת שנה קודם לכן שהוא שילם למעשה 57 שקלים בממוצע. ההתייקרות נבע ממספר...
ובנובמבר אפילו לדעתי הפער עוד יותר, היה עוד יותר גבוה, אבל חשוב להדגיש בעניין הזה, הוא לא רק משלם יותר ממה שהוא שילם בשנה שעברה, הוא גם משלם יותר ממה שמשלם, משתמש ממוצע בתחבורה ציבורית, באזורים לא חרדיים.
אז אני אגיד, נראה שבחודשים האחרונים, אם משווים אותם לתקופה שלפני הרפורמה, ההתייקרות של ההוצאה לתחבורה היא בערך 10% בעולם הרב-קו. אני אומר, אני מדייק שוב, אני אומר על עולם הרב-קו. היום, מי שלא מכיר, יש שתי דרכים לשלם בתחבורה הציבורית. אחת זה כרטיס רב-קו שמתינים, טוענים אותו מראש, ואנחנו מפעילים 2,500 חנויות וקיוסקים שמאפשרים לטעון את הכרטיסים האלו. והאפשרות השנייה היא באמצעות היום אפליקציה שנקראת רב-פס, שאנשים יכולים לשלם. היתרון היום שגלום באפליקציה ולא קיים ברב-קו, זה שבאפליקציה אנשים שמשתמשים בה נהנים אופטימיזציה תעריפים. זאת אומרת, כשאתה חושב שבחודש מסוים, או את חושבת שתיסי הרבה ואת הולכת ורוכשת חופשי חודשי באותו חודש, ובסוף אתה מגלה שנסעת פחות, אתה סתם משלם יקר. וזה קיים ברב-קו.
האפליקציה בעצם מחשבת בדיעבד, במקום לשלם מראש, מחשבת בדיעבד את העלות הכי נמוכה, אבל
בדיוק,
זה מאוד מעניין. אני אגיד לך מה מאוד מעניין. אתה אומר, העלייה היא ברב-קו, כי באפליקציה דווקא אנחנו רואים יותר אנשים שעוברים אליהם, והם גם משלמים פחות ביחס למי שיש לו רב-קו. לפני שנה, פחות משנה, כשזה יצא לדרך, אני הייתי במסיבת עיתונאים עם שרת התחבורה אז, מרב מיכאלי, ושאלתי אותה, זה עושה רושם שזה הולך לפגוע בציבור החרדי, כי מי שלא משתמש באפליקציות, למרות שיש אפליקציות גם למכשירים מסוננים, גם שלכם עובדת, אבל מי שלא משתמש באפליקציות, אלא ברב-קו, ובציבור החרדי השימוש הנפוץ הוא ברב-קו, אז הם ישלמו יותר. היא אומרת לי, מה פתאום? לא ישלמו יותר. אמרתי לה, אבל בערים החרדיות ישלמו יותר. היא אומרת לי, מה פתאום? בסוף, מה שחשבנו שיקרה, באמת קרה, ואתה רואה את זה אצלכם בעיניים.
אז נכון, אנחנו רואים מאות אלפי כרטיסי רב-קו, ומאות אלפי משתמשי אפליקציית רב-פס, והמשתמש רב-קו בחודש האחרון, שילם בממוצע 35% מאשר משתמש אפליקציה ברמה הארצית. כשאני אומר שוב, קל מאוד, או אפשר, מה שנקרא, לשדרג, ואני אומר, המציאות הפוליטית גם תאפשר, ואני מקווה מאוד שההסכמים הקואליציוניים גם יאפשרו לשפר את מצבם של התושבים במודיעין עילית, בביתר עילית, ואחד הדברים שיכולים לקזז את העלייה בהוצאה, זה לתת לתושבים ולמגזר החרדי בין השאר, שמעדיף להשתמש בכרטיס רב-קו ולא באפליקציה בטלפון חכם, ליהנות גם כן מאופטימיזציית המחירים.
ויש את ה... אני יודע שכבר לפני שנה וחצי, אז דיברתי מי שהיה אז סגן שר התחבורה, וגם היום הוא סגן שר התחבורה, והוא אמר, חבר הכנסת מקלב, הוא אמר, יש פתרון, אפשר לקחת את הרב-קו ולעשות לו את אותו תהליך אופטימיזציה, זאת אומרת שבסוף החודש הוא יבדוק מה האופציה הכי זולה, ועל פי זה תשלם. וחברת, ושרת התחבורה הקודמת זרקה את זה מכל המדרגות ולא קידמה את זה לצערנו. אולי
אני אגיד, עכשיו תגיע בשורה. יחד עם האנשים במשרד התחבורה עבדנו ועובדים על פתרון כזה, הוא קיים, צריך שמה שנקרא מקבלי ההחלטות ומי שמנחה את אנשי משרד התחבורה, ידחוף את הפתרון כפתרון.
ותוך כמה זמן אפשר ליישם את זה?
זה פתרון שאפשר ליישם אותו בצורה יחסית מהירה ומיידית, כהשלמה לזה שאין סיבה שהמגזר החרדי ייפגע מאותה רפורמה.
וואו, בתוך ימים, שבועות?
שוב, זה עניין של החלטות. אם יקבלו החלטה נכונה...
אם יקבלו החלטה, אתה מסוגל לתת את השירות הזה?
אני אומר, אנחנו פיתחנו אותו, הוא כבר קיים, הוא נתמך, ובצורה מאוד מהירה אפשר יהיה להנגיש אותו לציבור, שיוכל בעצם ליהנות מאופטימיזציה תעריפים גם בכרטיס רב-קו ולא רק באפליקציה, ובסופו של דבר לשלם פחות על השימוש המאוד גדול של המגזר החרדי בתחבורה הציבורית.
אז הנה, יצא בשורה, ואנחנו נמשיך לעקוב את זה אחרי זה באמצעותך. רצינו לדבר גם על אותם כרטיסים גנובים שמוכרים לאנשים, בעיקר בציבור החרדי, כביכול בהנחה. תדעו לכם, לא נספיק להאריך, רק תדעו לכם, זה כרטיסים גנובים. אם אתם משתמשים בזה, זה גזל, זה פשוט גניבה של נתוני אשראי וגזל גמור.
אני רק אוסיף, לצערי הרב נחשפתי בימים האחרונים שבשבועות האחרונים יש בעיקר בערים בירושלים ובעוד שכונות חרדיות הצעות לקנות רב-קו טעון במחיר זול. זה גזל, וזה לא רק גזל, גם אם בן אדם מתפתה ואומר זה ממש זול, זה יחסוך לי את הגידול שדיברנו עליו לפני רגע בהוצאה, המשמעות זה שהרבה פעמים הבן אדם ישים את כספו על קרן הצבי, כי הכרטיס הזה לא יעבוד. אנחנו חוסמים כאלו כרטיסים, כי זה שימוש בכרטיסי אשראי גנובים, ולכן ההנחיה הברורה היא לא קונים כרטיס רב-קו טעון.
עופר סיני מייסד אפליקציה. עופר סיני מייסד אפליקציית רב-פס מבית הופון. תודה רבה לך על הדברים.
יש לנו תודה רבה, צבי, ערב טוב.
ערב טוב. ונשארי בנושא תחבורה הציבורית, שלום מרקס מורוגובסקי, יושב ראש הוועד המנהל של ארגון תחבורה בדרך שלנו, אמרתי נכון את שם המשפחה?
מרקס, כמעט, אבל הכל טוב.
מרקס מורוגובסקי, שם
המשפחה. נכון,
נכון. מרקס, אנחנו...
ערב טוב.
ערב טוב. קודם כל, אם תרצה להתייחס, אומר המרואיין הקודם, עופר סיני, הציבור בכלל שילם ביוקר על הרפורמה בתחבורה הציבורית, 10% יותר, מי שמשתמש ברב-קו, ובציבור החרדי, הזינוק אפילו מגיע ל-50 ועד 60%. זה לא מעודד להשתמש בתחבורה ציבורית.
אני שמעתי את, באמת, את הסוף של דבריו של עופר, אבל כן, אני אשמח באמת להתייחס לזה. כנראה הנתונים באמת, באמת כאלה, כי הרפורמה, חשוב לזכור שהרפורמה, אחת מהמטרות שלה הייתה באמת להעביר יותר אנשים לשימוש באפליקציות, שזה משהו שבאמת כנראה פחות כרגע מתאים לאופי השימוש של הציבור החרדי, אבל אנחנו כן נחשפנו אצלנו בעמותה שגם בקרב הציבור החרדי, יש עדיין, זה לא ב-100% חד משמעי, יש עדיין אנשים שגם אפילו זל לפי אורך החיים שלהם, לפחות לפי האופי הנסיעות שלהם, גם אחרי הרפורמה אופי הנסיעות הוזלו, ואני מדבר ספציפית על אנשים שרגילים כן למצוא ברחבי הארץ ונוסעים
על כן, זה ברור, אבל ברור אתה תמצא אנשים שהוזילו, אבל זה שיש אנשים שהוזילו, זה לא אומר שבממוצע זה התייקר והתייקר מאוד.
זה, כן, יש פה עוד נתונים, אם הנתונים באמת מדברים, זה באמת צריך לשקול את זה באמת בכובד ראש, אני מסכים שיש פה בעייתיות, ואני מקווה מאוד ש שרת התחבורה החדשה וגם משרד התחבורה התייחסו לנושא הזה, וגם כן קחו בחשבון ש להשוות כמה שיותר את התעריפים בשימוש ברב-קו גם גם למי שבוחר להשתמש באמצעי הזה.
ואמר לנו, יש את הטכנולוגיה כדי לעשות את זה, אבל נראה בעצם שהולכים כל הזמן אחורה, בכל מה שקשור לעידוד תחבורה ציבורית, בין היתר, בהחלטה שלא לאכוף, או לאכוף באופן חלקי, או באופן סמוי, את השימוש בנטצים, או יותר נכון, נתיבים מרובי נוסעים, זה התחיל בכביש החוף, אולי התרחב למקומות נוספים, זה לא יעודד מעבר לתחבורה ציבורית.
אתה צודק, ובאמת כל הצדדים, גם הנוסעים וגם נהגי הרכב הפרטי ביממה האחרונה, הם נמצאים בבלבול. בסופו של דבר יש משקל להצהרות של שרת התחבורה, ואנחנו כבר מהבוקר, אנחנו נחשפנו לצערנו, אפילו גם נהגים של רכב פרטי, שפשוט שאלו כזה, האם עכשיו הם יכולים טכנית לעבור על החוק ולמסוע בנתיב התחבורה הציבורית כשהם לבד ברכב. מצד שני, גם נחשפנו לצערנו לנושאי תחבורה ציבורית, שדיווחו לנו על נתיבים שאפילו לא היו חלק מהצרה, כן, אני מדבר על נתיבים, נתיב למשל באיילון, כן, זה נתיב שהוא חשוב גם מאוד לאנשים מהפריפריה, מריכוזים גם מהדרום, גם מריכוזים של הציבור החרדי, קווים כמו קווים מקירת מלאכי משתמשים בנתיב הזה, קווים מקירת גת משתמשים בנתיב הזה, ואנשים דיווחו לנו שהיום בבוקר הם הרגישו, אנחנו כמובן נבדוק את זה בימים הקרובים, אנחנו כעמותה מקצועית, אנחנו באמת עוקבים אחרי זה, אבל אנשים דיווחו שהם הרגישו שיש הרבה יותר
עומס. אבל אומרת לך שרת התחבורה, תשמע, זה לא הגיוני להשאיר נתיב אחד ריק, כמעט ללא אוטובוסים, ועוד בנתיבים האחרים עומדים חצי שעה, 40 דקות ויותר. אם יש, בוא נתגבר תחבורה ציבורית, אהלן וסהלן, אבל כל עוד שאין מספיק אוטובוסים, אז בוא ניתן לפחות לאנשים פחות לסבול.
אני לא מסכים עם הקביעה הזאת, אני אגיד לך גם למה, משתי סיבות. מצד אחד, בסוף, למדוד את כמות האוטובוסים, האם הנתיב ריק או לא, לא מודדים בעין. יש דרכים מאוד, מאוד ברורות למדוד את זה, הם דרכים מדעיות, ולמשרד התחבורה, למיטב ידיעתנו, יש את כל הנתונים, הם גם פרסמו אותם, הם מודדים, גם לנתיבי איילון, הם מודדים את זה, זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הנתיב, מבחינתי זה משול בן אדם שעומד על, בתחנת רכבת, ויש
לו... אתה צריך לבדוק את נתוני האמת, ונתוני האמת נמצאים בידי משרד התחבורה,
בדיוק, עכשיו לגבי הנתיב, אם הנתיב... נכון, עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי זה.
נגמר לנו ממש הזמן, אז במשפט, כן.
כן. הנתיב, לא, שאם הנתיב ריק בסופו של דבר, צריך לעשות תוספות שירות. צריך להוסיף עוד אוטובוסים, וצריך לעשות אכיפה.
וזה אנחנו מסכימים, וגם שרת התחבורה מסכימה, אבל נגמר לנו הזמן. וגם איכות הקו לא מאפשרת להמשיך את זה. מקס מורוגובסקי, יושב ראש הוועד המנהל של ארגון תחבורה בדרך שלנו, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר. בחסות? החום של הקטן שקולה? בטוח שהקמולי פורטה. לשימוש מגיל לידה, ושיהיה לבריאות. לשיקוח כאבים והורדת חום יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש, מכיל פרצטמול.
היום זה קורה במחסני חשמל. מבצע קדש 56 מול קניון אלון כאן בבני ברק. מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות והכל ביום אחד בלבד. אתן לכם כמה דוגמאות. מחשבים ניידים החל מ-690 שח. רמקולים ומקרני קול החל מ-99 שח. אוזניות True Sound החל מ-49 שח. מכונות כביסה, שימו לב, החל מ-690. אתם מבינים מה קורה עם מחסני חשמל בבני ברק? כאן, מול קניון אלון. מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל רק היום. אני נמצא שם, אתם מוזמנים לבוא לבקר ולרכוש, כי אתם יודעים, מחסני חשמל, שלם וכך, פשוט מאוד. אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. מזגנים החל מ-690, מכונות אספרסו, קפסולות החל מ-199, נינג'ה גריל ב-990. אל תשכחו, זה קורה היום, קל במחסני חשמל בני ברק, מול קניון אלון. תדעו לכם, עוד דוגמאות, בבקשה, אתם מבקשים, אני נותן. קיריים החל מ-290, תנורי אפייה החל מ-690 שח, מדיחי כלים החל מ-990, תנורי חימום לחורף, שימו לב, שימו לב, החל מ-45 שח, מקרים משפחתיים החל מ-990 שח, מחירים מצחיקים, רק היום במחסני חשמל, רחוב מבצע קדש 56 בני ברק מול קניון אלון, חניה בשפע, שירות מצוין, אפשרות לתשלומים ללא ריבית, פתוח עד 10 בלילה, אל תחמיצו, אני מחכה לכם כאן, יום מחירות כזה לא יחזור, מחכים לכם.
היי, שמי אהרון פרידמן מבני ברק. לאחר שהתקנתי על הסמארטפון 5 סוגי הגנות שיחזבו אותי כל פעם מחדש, התקנתי את הגנת הדרן, ומאז הכל מתקתק עם שירות חכם ושרת אפליקציות מסונן שהוא ממש ברכה לכל טלפון היום. תודה רבה להדרן.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
את השנה הזו תראו מצוין. עד 50% הנחה על כל החנות.
אופטיקל סנטר. מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים. חפוף לתקנון.
רוצים גם לנצח את יוקר המחיה? רוצים גם להרוויח 22,000 שקלים ויותר? המרכז להכשרת מתווכים מתחייבים לכם להרוויח יותר מתחום הנדלן גם ללא ידע קודם. 10 מפגשים, מבחן אחד. וזכרו, אנחנו מתחייבים לכם. התקשרו 025-400-444.
אמא, איזה יום היום?
היום יום טירת צבי.
יש!
עשו לכם מנהג יום שלישי בשבוע. טירת צבי באופן קבוע.
טירת צבי, טעים להתבשר. טירת צבי.
אני עם החורף הזה גמרתי. ואני אגיד לכם יותר מזה, לא משנה מה מחכה לי בחוץ, התהפך העולם, טורנדו לוקח. יש מזגן ויש טורנדו.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אחי עבר תונה חזיתית, עבר במסעית, בעבודה, מצבו היה גרוע מאוד, הגיע לבית חונים, הוא לא זז, לא דיבר. ומהרגע שתפסנו אשר בנחל, שאחר כך, ברוך השם מוכר, הוא יש הרבה יותר.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
פמפרס דואגים לכם ללילה יבש. רוצים לזכות בחיתולי פמפרס לחצי שנה במתנה? רק החודש קונים 3 ממוצרי פמפרס בחנויות המשתתפות ויכולים לזכות. פמפרס, ללילות יבשים.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית.
אתם תעשו הכל בשביל הילדים שלכם. גם אנחנו. מכבי נותנת לכם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים לילדים בחינם עד גיל 18. מוקד ילדים טלפוני בשעות הערב, ערבי חג וסופי שבוע, ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 4535.
עכשיו בטוגו, כל החנות החל מ-30 שקלים. טוגו.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
אני רוצה לבשר לכם על השלב האחרון של שיווק פרויקט הקרקעות המיועדות להפשרה בפרדס חנה קרקור של מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום. ועכשיו רק 159 אלף שקלים. מי שקצת מכיר יודע ששוק הקרקעות עולה. מלכה השקעות משמר עבורכם את עלות הקרקע ומציע את המחיר הכי משתלם. אין ולא תהיה עוד עסקה כזאת. חייגו כעת כוכבית 5751. כוכבית 5751.
בחסות? החום של הקטן שקולה? בטוח שהקמולי פורטה. לשימוש מגיל לידה. ושיהיה לבריאות. לשיקוך כאבים והורדת חום יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש, מכיל פרצטמול.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
ואנחנו בפתחו של חומש שמות, פרשת שמות. על מה נדבר?
אכן, אנחנו פרשת שמות, ובפרשה אנחנו קוראים בין השאר על הגזרה של פרעה להשליך ליאור. ואגב זה, אני רוצה לדבר על נושא שלא קשור, אבל קשור בעקיפין, וזה הנושא של המחולות שנפלו לים ליד נמל
אשקלון.
כן. כן, מה הדין מבחינת ההלכה לגבי הלקיחה שלהם?
זוטו של ים, לא?
אז זאת בדיוק השאלה. יש לשאלה הזו שלושה היבטים. יש את ההלכה בעיקר הדין, יש היבט של לפנים משורת הדין, ויש את השאלה לגבי החוק, מה המשמעות ההלכתית של הקבוע בחוק. אז לגבי זוטו של ים, כמו שהזכרת, נפסק באמת שדבר שנופל לים, באופן שאפשרות ההצלה היא רחוקה ביותר, אז קיים פה ייאוש, גם אם הבעלים צורכים ואומרים אנחנו לא מתייאשים, אין בדבריהם כלום, ואפשר לקחת. זה בתנאי שמדובר במצב כזה שהסבירות להצלה היא רחוקה ביותר. אם מדובר במצב כזה שיש סיכוי סביר להצלה, עכשיו גם אם הבעלים לא מתייאשים ויש סימנים, אסור לקחת. זה הדבר על פי עיקר הדין. יש גם אבל דברי הרמ"א שמוסיף שטוב ישר להחזיר גם כאשר מדובר בזוטו של ים. דהיינו נכון לנהוג בזה לפנים משורת הדין, אמנם, כשמדובר לפנים משורת הדין, תלוי גם מצב הכלכלי של המוצא, אם מדובר במוצא עני, והבעל הסחורה הוא עשיר, אז פה הוא לא חייב לנהוג לפנים משורת הדין, אבל כעיקרון, יש עניין לנהוג לפנים משורת הדין ולהחזיר. הדבר האחרון, השלישי, שאומר הרמ"א, והוא כאשר החוק קובע, יש דין הזה מלכותה, שהמלך קובע שיש להחזיר, אז גם ההלכה מחייבת בזה, וכך לדעתי גם החוק קובע שיש חובה להחזיר.
שיש חובה להחזיר, והשאר יתברר בבתי המשפט. הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה השעה בשבוע הבא, על הצדקה כתוב, ובחנוני נע בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.